ערב טוב, בסדר, הנה אנחנו בסדר אונליין. טוב, האמת שלפני שנתחיל לא נשארנו עוד הרבה לסיים את ספר מלכים ב', מניח שבין עוד שניים לשלושה שיעורים חוץ מהיום צריך לדבר מה הלאה. בסדר, אז אולי נעביר איזה שאלון. אני יכול להציע שתי אפשרויות, רוצים להציע גם דברים אחרים, אני אראה אם אפשרי. אחד זה להמשיך באופן טבעי לעזרה ונחמיה, שזה בעצם השלב הבא, כן? השני זה לעבור לעניינים אחרים של נושאים במחשבת ישראל וכדומה, זאת אומרת, אחרי שאנחנו שנתיים וחצי בערך לומדים תנ"ך, אולי לעבור לנושאים אחרים. אז
כל מה שיחליט.
מה? כל מה שיחליט. נשאל את הציבור. אין אדם לומד תורה למקום שבו חפץ. אז בסדר. נעביר אולי איזה שאלון או משהו. אנחנו רוצים להמשיך היום בעניין יאשיהו. התחלנו לדבר בשבוע שעבר. ראינו שיש פה מה להרחיב. ראינו שיאשיהו מתואר בתיאורים חסרי תקדים, כדמות באמת בקנה מידה היסטורי. במובנים מסוימים אולי אין לנו אף מלך שמשתווה אליו, כולל דוד ושלמה. אין אף מלך שמשתווה אליו. כתוב עליו שהוא...
גם
חזקיהו? גם חזקיהו, כן. אמנם גם אצל חזקיהו כתוב שאחריו לא היה כמוהו, ואצל יאשיהו כתוב שלפניו לא היה כמוהו, אז צריך להבין באיזה מובנים. יכול להיות שיש דברים שחזקיהו עשה, או היו יתרונות אצל חזקיהו שלא היו אצל יאשיהו, ולהפך. אני רוצה להתמקד ביאשיהו. כמה נקודות שאנחנו רואים לגבי יאשיהו. אחד, כתוב עליו, ויעשה ישר בעיני השם בכל דרך דוד אבי, ולא שר ימין ושמאל. הביטוי הזה לא שר ימין ושמאל, זה מה שהתורה מצפה מהמלך, נכון? לבלתי רום לבוא מרחב, לנצור סכום מן המצווה ימין ושמאל. זה מה שכתוב על המלך. ועל אף מלך, כולל דוד, לא כתוב ביטוי כזה. אין לנו ביטוי כזה מיוחס לאף מלך. הוא המלך היחיד שמקיים את ציווי התורה לא יעשו ימין ושמאל, לבלתי סכום מן המצווה ימין ושמאל. זה אומר משהו, כן? ראינו את התיקון שלו, הוא רודף ומתמה ונוצץ את כל הבמות, את כל העבודה זרה מהשורש, דברים שחזקיהו לא עשה, עד כדי הבמות ששלמה הקים אפילו, הוא הולך אחורה עד ימי שלמה, עד כדי הבמות של...
במות שלמה זה בטח במות של קודש.
לא, 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 במה לכמוש אלוהי שיקוץ מואב וזה, זה...
שלמה עושה דבר כזה?
כן, 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 ראינו, נשב איתו את לבבו, חז"ל אומרים שאנשים שלא העמידו את הבמות האלה והוא לא מחה בהם. בסדר, אבל אלה דברים שהכניסו את התרבות הזאת של במות. אם נשות שלמה עושות את זה, אז למה שאחרים לא יעשו? כן? זה הכניס בעיות מאוד מאוד גדולות, ואז אם אתה מנתץ את כל הבמות האחרות וזה נשאר, זה כאילו יש איזושהי לגיטימציה שזה מביתו של שלמה. אז על זה הוא אפילו הלך וניתץ את הבמות האלה. הוא הלך וניתץ את הבמות של ירובעם בבית אל, והלך ורדף אחרי כל הבמות שהיו בכל הרי שומרון. זאת אומרת, הוא אפילו מתאר את מלכות ישראל, לא רק את מלכות יהודה. כן, מלכות ישראל כבר לא קיימת, כבר גלתה, אבל אנחנו כן רואים שלמשל הפסח שלו מגיעים אנשים מאפרים ומנשה. יכול להיות שיש אנשים שלא גלו, יש אנשים שחזרו, אולי נשארה שם קצת התיישבות. כן, מגיעים אנשים לפסח שלו. הוא עושה פסח... כן, אז אנחנו רואים שהתיקון שלו הוא ממש מתקן כביכול את השורשים של כל הקלקולים של תקופת המלכים. ממש יורד עד השורש. לא רק את התופעות העכשוויות, הוא ממש יורד עד השורש. הוא עושה פסח שלא נעשה כמור מתקופת השופטים, כתוב. אפילו לא בכל ימי מלכי יהודה. אפילו לא דוד ושלמה עשו כזה פסח. שלמה המלך לא עשה כזה פסח. גם חזקיהו עשה פסח, גם פסח של חזקיה כנראה לא היה כמו שלו. וכתוב עליו לא היה לפניו, איך הביטוי? אנחנו במלאכים ב' פרק כ' ג' בפסוק, אחרי כל התיקונים שהוא עושה, כתוב ש... וחמור לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה ואחריו לוקם כמור. הביטוי הזה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, כמובן לקוח מקריאת שמה, כן, שאנחנו קוראים לשבת, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שוב, ביטוי שלא נאמר על אף אחד בתנך. זאת הדרישה של התורה מכל אחד מאיתנו, היא בעצם כמו שהרמב"ם מתאר בסוף הלכות תשובה, זו דרישה של האידיאל, של השיא, זה בעצם לא מדרגה שכל אדם יוכל להגיע אליה, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ויושיהו הוא הבן אדם היחיד שמתואר שהוא מגיע לזה, הבן אדם היחיד בכל התנך. אז אנחנו מדברים פה באמת על דמות בקנה מידה היסטורי, אבל אז מתעוררים לנו כל מיני קשיים בסיפור שלו.
איזה פרק?
זה מלכים ב' פרק כ' ג'. אנחנו לא כל כך נקרא היום בפנים, אנחנו בעיקר נדבר על, נקרא מן הדף ונדבר על, מסביב, כי קראנו את הדברים שבוע שעבר. דבר ראשון, היה לנו את השאלה למציאת ספר התורה, שראינו שכשיושיהו משפץ את המקדש, כן, בעקבות התומעה שהייתה שם והעבודה זרה שהייתה בתוך המקדש, מימי מנשה והמון, אז שפן... חלקיהו הכהן, סליחה, חלקיהו הכהן הגדול, מוצא ספר תורה בתוך המקדש, כנראה כחלק מהשיפוצים, בבוידם, אתם יודעים, מפנים את הבוידם, פתאום מוצא שם איזה משהו, מצא שם ספר תורה, ויושיהו מזדעזע בספר התורה הזה, קורא את בגדיו, ואומר שלכו דרשו את השם בעדי, כי גדולה חמת השם וכו'. מה זה הספר הזה? ראינו פירוש אחד ברדק, כאילו משמע שיושיהו לא ראה ספר תורה לפני כן, מימיו, שזה נראה מאוד תמוע. אז זה קצת דיברנו, ראינו ברדק כן, אז דרך אגב, הספר התורה הזה נמצא אחרי שכתוב על יושיהו שהוא לא שר ימין ושמאל. איך אפשר לא לשור ימין ושמאל אם לא ראית ספר תורה בחיים שלך? אז ראינו פירושים שונים, ראינו פירוש ברדק שאומר באמת, מנשה 55 שנה מלך רדף אחרי כל עובדי השם, לקח כנראה חרים, או לא יודע, אולי אפילו שרף את צדקות ספרי התורה, ולא היו ספרי תורה. ואחריו המון, כן, עוד שנתיים, אבל יושיהו כבר גדל אחרי הרבה מאוד שנים שאין ספרי תורה, ולא ראה ספר תורה בחיים שלו. הוא שמע מהנביאים שאסור לעבוד עבודה זרה, וצריך לעבוד את השם, והוא השתדל בכל מאודו ללכת אחרי הדבר הזה ולחדש את עבודת השם. אבל כשהוא רואה את ספר התורה, הוא פתאום מבין, כאילו, הוא עשה את זה מתוך רצון טוב, מתוך רצון לשמוע לנביאים, בלי ידיעה ממש של כל המצוות, ורק כשהוא רואה את ספר התורה, הוא מבין מה גודל החיוב, מה היקף החיוב, והוא מבין שאנחנו בכלל לא בכיוון, כן? ואנחנו צריכים ללכת לכיוון אחר. ראינו גם מחלוקת בגמרה, זה שכתוב שהוא שב אל השם, אז יש המחלוקת, האם הוא באמת היה בעל תשובה, זאת אומרת שהוא חטא בתחילת ימיו, ורק אחרי שהוא מצא את ספר התורה הוא חזר בתשובה, או שלא, אבל הפסוקים משמע מהם שגם לפני שהוא מצא את ספר התורה הוא כבר הלך בדרך הישר, ויעשה ישר בעיני השם, וגם בדברי הימים משמע שהוא כבר התחיל להילחם בעבודה זרה, עוד לפני שהוא מצא את ספר התורה.
הפסוק של השב אל השם זה בדיוק על הדבר היה כמור.
נכון.
לא היה כמור שעשה תשובה.
תשובה כזאת, כן. כן, מבחינת התשובה. יכול להיות. אבל הייתה מחלוקת, ראינו בגמרה בשבת דף נ"ו, אם יושיהו חטא ואחרי זה שב בתשובה, או שהוא תמיד היה צדיק, אבל אז מה זה שהוא שב אל השם? כי הוא בעצם החזיר את כל הטעויות שהוא עשה לפני כן. זאת אומרת, לפני כן הוא טעה, הוא לא היה רשע. הוא טעה כי הוא לא ידע את התורה, אז הוא טעה, הוא היה צדיק, אבל הוא עשה טעויות. כן, צדע שם?
בשבילך.
כן.
של דבר כזה, הוא עשה את עצמו התרגשות כזאת גדולה כי שלא ראה בחיים. לא יכול להיות מלך, לא הולך ככה, בתקופה כזאת שלא יהיה ספר תורה, שהוא
יראה. אז בסדר, נכון, זה קושי מאוד גדול, קשה מאוד להבין את זה.
את עצמו התרגשות כזה די, שכאילו לא ראה בחיים.
לכאור בפסוק משהו שהוא באמת מופתע מהדברים, ומזדעזע מהדברים. באמת קשה להבין ולקבל את זה שלא היה ספר תורה. אמרנו, אולי זה כאילו, השנים של מנשה הפכו את זה כמו רוסיה הסובייטית, שבאמת מחקו כל זכר, והרבה אנשים גדלו בלי לדעת שום דבר. פירוש אחר שראינו, זה ברשי ומבוסס הגמרא ביומא, שהיו לו ספרי תורה, אבל מה שקרה את ספר התורה הזה הוא מצא פתוח על יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, כן, גוי אשר לא ידעת וכולי, אז הוא ראה בזה סימן שהגלות מתקרבת, שיש פה גזרה על הגלות, וזה מה שזעזע אותו. לא שהוא פעם ראשונה רואה ספר תורה. כן? אז זה היה פירושים על עניין ספר תורה, שהוא עניין תמוע מאוד פה. אבל עוד שני קשיים שאנחנו נצטרך להסביר אותם. אחד, זה אחרי שכתוב את השבח הגדול הזה על יושיהו, כמו לא היה לפני המלך ששב לשם בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו, הפסוק מיד אחרי זה, זה אך לא שב השם אחרון הפה הגדול שחרה פה ביהודה, על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה. ואומר השם גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר כאשר, הזאת אשר בחרתי את ירושלים, ואת הבית אשר אמרתי יש משם, יש משם. איך יכול להיות שאחרי תשובה כזאת של יושיהו, עדיין אין שום תזוזה, הגזרה לא מתבטלת. התשובה מקבל פה שבחים מאוד מאוד גדולים, וזה מראה שהיא מאוד אמיתית ומאוד שלמה, ובכל זאת יש פה כביכול התעלמות מוחלטת מכל מה שיושיהו עושה, שצריך להבין למה. ועוד דבר, אפילו עוד יותר, עדיין עוד יותר תמוע, הרי אנחנו יודעים שנבואה לרעה יכולה להשתנות אם עושים תשובה. אז לא רק הרי חולדה הנביאה אמרה שני דברים. יושיה הולך אל חולדה הנביאה אחרי שהוא מצא את ספר התורה, לדרוש את השם, דרוש בעדי ובעד העם, והיא אמרה שני דברים. היא אמרה, נגזרה גזרה על החורבן בגלל מעשיו של מנשה, והיא אמרה, אתה, בגלל שאתה שב אל השם, אז זה לא יקרה בימיך, אתה תאסף אל אבותיך בשלום, ורק אחרי זה זה יקרה. אוקיי? שזאת נבואה לטובה. נבואה לרעה יכולה להשתנות עם התשובה. אנחנו רואים שיש תשובה והנבואה הרעה לא משתנה. אבל לא רק שהנבואה הרעה לא משתנה, גם הנבואה הטובה לא מתרחשת. וזה בדרך כלל שנביא אומר נבואה לטובה, והיא לא מתרחשת, זה נביא שקר. מה זה שהנבואה לטובה לא מתקיימת? כי אחרי זה מסופר שבימיו עלה פרעון נכון מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יושיהו לקראתו, זאת אומרת מלך מצרים יוצא ללחם עם מלך אשור. כן, מצרים זה בדרומה של ארץ ישראל, אשור זה בצפונה של ארץ ישראל. איפה עוברים? עוברים בארץ ישראל. יושיהו יוצא לקראתו, לא מוכן שהוא יעבור, וימיתהו במגידו קירותו אותו. יושיהו מת במלחמה, בגיל 39 בסך הכל. ואפילו הנבואה הזאת, שהיא אמרה שאתה תאסף אל אבותיך, היא אמרה לו, איך היא אמרה? יען רך לבבך ותקנה מפני השם, וכולי, לכן הנני אוסיפך לבותך ונאספת על קברותיך בשלום. הוא לא נאסף לקברותיו בשלום. הוא מת במלחמה בגיל צעיר. אז אפילו זה לא מתרחש. אז מה כל כך, למה יושיהו זוכה לכזה דבר? ותמיד אנחנו הולכים דברי הימים מקבל תשובות, דברי הימים השבחים אפילו עוד יותר גדולים. אנחנו לא רואים שם שום בעיה. אז היום נתמקד בלהסביר את זה, זה מה שאמרתי עכשיו, זה קצת הדברים שראינו בשבוע שעבר. היום ננסה להתמקד בלהסביר את זה ולהבין יותר טוב מה המשמעות של המפעל של יושיהו ומה התוצאות שלו. אז ראינו שהגמרא אמרה שיושיהו רואה את הכתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת. בואו נחזור רגע לגמרא ביום המקור מספר 4. הגמרא אומרת את זה לא רק בהקשר של מציאת ספר התורה במקדש, אלא שגם יושיהו פועל איזושהי פעולה בעקבות זה לגבי אהרון בכלל. הגמרא אומרת ככה, תניא, משנגנז אהרון נגנזה אמו צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של אהרון שקדי הופרחיה. והארגז ששיגרו פלישתים דורון אלוקי ישראל. כל הדברים האלה נגנזו יחד עם הארון. מה זה גניזת הארון? שנאמר, הוכלזה בשרשבותם לא אשם, סליחה, זה לגבי הארון, הארגז ששיגרו פלישתים, כדי לזהב, אשר השבותם לא אשם, תשימו בארגז מסיור ושלחתם אותו והלך. ומי גנזו? מי גנז את הארון? יושיהו גנזו. מה ראה שגנזו? ראה שכתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך. עמד הוא גנזו. כן, זאת אומרת, הוא הבין שהוא יוצא לגלות, והוא לא רצה להשאיר את הארון חשוף לגויים שיבואו להחריב את בית המקדש, והוציא אותנו לגלות, ולכן הוא גנז את הארון. שנאמר, ויאמר ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. עכשיו, איפה נאמר הפסוק הזה? בואו נראה רגע. כן, זאת אומרת, הגמרא לומד פה מהפסוק, שהוא אומר להם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד, זה הכוונה, תגנזו אותו. אבל אם אנחנו מסתכלים בפסוק, הפסוק הזה מופיע בדברי הימים, דברי הימים ב', פרק למד ה', רגע, פסוק, נו, איפה זה היה? כן. תחילת פרק למד, פרק למד ה', פסוק א', ויאס, כן, דברי הימים, כן, לא במלאכים, דברי הימים ב', פרק למד ה', אני רק קורא איזה כמה פסוקים בדברי הימים. כתוב, ויאס יושיהו וירושלים פסח לשם, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון, ויעמד הכהנים על משמרותם, ויחזקם לעבודת בית השם. ויאמר ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. אם הייתם קוראים את זה ככה, בלי מה שהגמרא אומרת, מה הייתם מבינים? מה אומר ללווים? איפה לשים את הארון? בקודש הקודשים, נכון? בתוך המקדש. הרי הוא מחזיר את העבודה למקדש, הוא עושה פסח במקדש, הוא מעמיד את הכהנים ולשמרותם, ואת הארון תכניסו למקדש, נכון? למה שהארון לא יהיה במקדש, למה צריך להכניס אותו? לא יודע, אולי מנשה שהעמיד שם בפסל לעבודה זרה, אולי יוציא את הארון, לא יודע. אבל מה שלושה הכוונה? להכניס את הארון למקדש. איך חזן מבינים מפה שהוא גנז את הארון, שזאת פעולה של גניזה של הארון? זה לא גניזה של הארון, זה לשים את הארון במקדש. מאוד מוזר הפרשנות הזאת של חזן. אבל בכל זאת כך חזן מבינים...
לא, הכניס אותו
לאדמה, לא? אבל זה לא כתוב. לכאורה הפסוק אומר, מה אומר? תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. איפה זה? במקדש.
אולי זה המקום שתברך?
אם אתה קורא את כל הפסוק, את כל הפסוקים פה, אתה רואה שהוא מחזיר את העבודה למקדש. ויעמד הכהנים על משמרותם ויחזקם לעבודת בית השם. איפה? במחילות? במקדש? הוא מחזיר את העבודה למקדש. אז הוא אומר ללווים להכניס את ארון הקודש בבית, בבית, לא במחילות, בבית, אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, מה הוא מתכוון? בקודש הקודשים, לכאורה. אז למה חז"ל מוציאים את הדברים פה מפשוטם, ומסבירים שהכוונה שהוא גונז את זה? וגם בכלל, הרי מה כל הפעולה, פה אנחנו נכנסים לנקודה שרמזתי עליה פעם שעברה, עשיתי לכם קצת ספוילר, מהפסוקים, מפשט הפסוקים אנחנו מבינים שהפעולה של יושיהו באה לנסות למנוע את החורבן, נכון? הוא שומע מחולדה נבואה קשה על זה שהולך להיות חורבן, ואומר אנחנו צריכים לעשות פה משהו. כן, לא הבאתי את זה כאן. כתוב, אנחנו דרך אגב, כמה מההתייחסויות שאנחנו יודעים לגבי זה, זה מהקינה של הקליר, שקראנו אתמול ויקונן יושיהו לירמיהו, שאנחנו נראה כמה הקינה הזאת היא מרכזית. זה מבוסס את הפסוק בדברי הימים. ולמה הקינה הזאת חשובה? אבל אחד מהדברים שמה, לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל כתוב שם שהוא בא להקים. יש מדרש החזל שאומר שהוא ראה את הפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. מה זה לא יקים את דברי התורה הזאת? זה לא רק לא יקיים, זה להקים את דברי התורה, שהתורה תהיה קיימת, מקוימת. הוא אמר עליי להקים. זה תפקיד שלי, הוא ראה בזה שליחות שלו. להקים, להחזיר את התורה למעמד שלה. וזה כדי לתקן את כל הנזקים שעשה מנשה, כדי לבטל את החורבן, לבטל את הגזרה. והנה חזל אומרים לנו פה, שיושיהו משלים עם הגזרה. יושיהו בעצם מבין שהעסק עבוד. כי יושיהו רואה את הפסוק, כי הולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך לגוי אשר לא ידעת, והוא אומר, צריך לגנוז את הארון. זהו, אנחנו סוגרים את העסק. אנחנו מקפלים. אני מבין שהמקדש יחרב. אם הארון יישאר פה, אז ייקחו אותו. אני חייב להחביא את הארון עכשיו. זה אומר שהוא משלים הגזרה. זה הפוך לגמרי מכל המהלך שראינו, לכאורה. לא רק הבעיה בפשט של הפסוק הזה, שכתוב, תנו את הארון בבית אשר בנה שלמה מבין. כל הסיפור הוא לכאורה ניסיון לתקן ולחזור בתשובה. ופה אומרים לנו שיושיהו משלים הגזרה בעצם. הוא מכין את בית המקדש לחורבן, בזה שהוא גונז את הארון. כן, אבל אנחנו רואים את התגובה שלו למה שחולדה אומרת, נכון?
עכשיו זה נשמע.
התגובה הזאת, זהו, אז זה ברור, אתה אומר פה איזושהי נקודה שמחדד את מה שאנחנו אומרים. חזל אומרים לנו, אל תבין את זה ככה שהוא מנסה לבטל את הגזרה, תבין שהוא פועל בעקבות מה הגזרה שהיא אמרה, אוקיי? ותבין את הפעולה הזאת על רקע זה, זאת אומרת, הוא משלים עם הגזרה, ובכל זאת הוא פועל את כל הפעולה הזאת. אז מה המטרה של כל הפעולה? נשמע, אתה אומר. בוא ננסה להבין זה קצת יותר, כאילו, מה בעצם השליחות של יושיה רואה פה? אני מנגיש את העניין הזה, זאת אומרת, שלא כמו שהבנו, לא יודע אם להגיד לא כמו, או בנוסף למה שהבנו, שהוא מנסה לתקן או לבטל את הגזרה, לפעולה שלו יש משמעות גם אם הוא ישלים עם הגזרה. וזה מה שחזל אומרים לנו. הוא ישלים עם הגזרה של חולדה, הוא מבין שהמקדש הולך לחרב. ובכל זאת, הוא פועל את כל הפעולה הזאת. יש בצורך מאוד מאוד גדול. ונבין למה. החזל אומרים לנו עוד, תסתכלו רגע במקור 5, אולי קצת עוד לחדד את התניעה גם, זאת אומרת, נראה פרספקטיבה אחרת בחזל. עכשיו כרגע אנחנו אומרים, חזל אומרים לנו, יושיהו משלים עם הגזרה. אבל חזל במקום אחר אומרים לנו שלא בדיוק. אמרה ממגילה דף י' ד' עמוד ב', חולדה, מונה שמה 48 נביאים ו7 נביאות, אחת מהנביאות היא חולדה. איפה אנחנו רואים שחולדה התנבאה? אצלנו. דכתיב אל חלקיהו כהן ואחיקם ואחבור וכו'. שואלת הגמרא, ובמקום דקאי ירמיה, כן, אנחנו במקור 5, אמרה ממגילה. ובמקום דקה ירמיה, איך היא מתנבאה איהי? זאת אומרת, יש לנו עכשיו את נביא גדול בדור הזה, את ירמיה, מה פתאום חולדה מתנבאת? אמרה ברב, משמד רב, חולדה קרובת ירמיה הייתה ולא אבא מקפיד עליה. בסדר, עם המשפחה הוא אפשר לה גם להתנבא. אוקיי. ויושיה גופי, איך ישביק ירמיהו משדר לגבה? אז בסדר, עכשיו קושיה על יושיהו. יושיהו המלך, יש לך פה משהו, משבר לאומי, כל כך גדול. אתה עוזב את ירמיהו הנביא, גדול הנביאים, והולך לחולדה? עם כל הכבוד, ברור לנו, בכל הנחה של הגמרא פה, שהיא לא במדרגה של ירמיהו. אז למה אתה הולך לחולדה? למה הלכת לדרוש את החולדה? למה לא הלכת לירמיהו? אמרי דבר רבי שילה, מפני שאנשים רחמניות הן. תשובה מעניינת. נשים רחמניות, עדיף זה, אולי יתרחם. ירמיהו, אם הוא גבר, הוא יהיה קשוח ואכזרי, היא רחמנית. מה זה רחמנית? זה גזר שהקדוש ברוך הוא בסוף. האם הקדוש ברוך הוא גזר חורבן או לא גזר חורבן? מה זה משנה מי מדבר?
אני תבקש יותר רחמים.
היא תבקש יותר רחמים. וחוץ מזה ראינו, דיברנו על זה הרבה אצל אליהו ואצל אלישה, שגם המסר שהקדוש ברוך הוא מוסר, לנביא יש תפקיד באיך מוסרים אותו, ואיך הוא מוביל ומנחה את העם. לאור המסר הזה. אז אם נשים רחמניות, אני יכול להיות שהוא כן רואה יותר סיכוי לתיקון, לתשובה, למסר קצת פחות נוקשה אצל חולדה. הוא מחפש מסר פחות נוקשה. הוא מחפש גזרה פחות מוחלטת. כן? רבי יוחנן אמר, תשובה אחרת, ירמיה לא הווה אדם, ירמיה בכלל לא היה, שהלך להחזיר 10 השבטים. הוא בכלל לא נמצא בארץ, נוסע לביזנס טריפ להביא 10 השבטים, להחזיר את 10 השבטים. 10 השבטים גלו לפני, לא יודע מה, 100 שנה בערך, 80 שנה, ירמיהו הולך להחזיר אותם. ומנהלן דה ההדור, זאת אומרת, הוא גם הצליח. כנראה שהם חזרו. מאיפה אנחנו יודעים שחזרו? דכתיב, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. אפשר יובל בטל, ונביא מתנבא עליו שיבטל. זאת אומרת, ירמיהו מתנבא שהיובל ייבטל. היובל נוהג רק בזמן שרוב יושבי ארץ ישראל עליה. ברגע שגלו 10 השבטים, כבר אחור היובל לא נוהג. אז איך בתקופת ירמיהו, שהוא כבר הרבה זמן אחרי גלות 10 השבטים, הוא מתנבא שהיובל הולך להיבטל? הרי כבר אחור הבטל. אז משהו שהוא החזיר אותם. והיו רוב יושבי עליה, והיובל נהג. מלמד שירמיה החזירן, ויושיהו בן אמון מלך עליהם. אז תראו, ממש אנחנו ימות המשיח, אנחנו לא, מחזירים את הכל.
יכול להיות שהוא הביא אותם לתוך גבולות של יהודה.
לא, כי אנחנו רואים, הנה, תראה, דכתיב. ויומר, מה הציון עלה זה אשר אני רואה? נכון שיושיהו הולך והולך להשמיד את המזבח של ירובעם, אז הוא שואל, מה הציון הזה אשר אני רואה? זה בבטל, זה בגבולות מלכות ישראל. ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר, איש האלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה שעשית על המזבח, בית אל. וכמעט טבעו של יושיהו למזבח בית אל. מה יושיהו מחפש שם? הוא מולך על יהודה. מה הוא הולך לבית אל ולכל הערים של שומרון וכו'? ולמד שיושיהו מלך עליהם. זאת אומרת, הוא שלט גם על האזורים האלה. ומי ישב שם? 10 השבטים שירמיהו החזיר. אז התיקון פה הוא כבר חוזר, אנחנו מבטלים פה כבר אפילו לא רק את העבודה הזרה של ירובעם, את פיצול הממלכה. מלך מבית דוד מולך עכשיו על כל 12 השבטים שחזרו לשבט. לא יודע, קשה לקבל את זה שבאמת זה קרה במציאות ככה, אבל בוא נגיד, בוא נקבל, ננסה לפעמים מה חזר רוצים להגיד לנו. לכאורה יש פה חזרה, לא רק שהגזרה לחורבן המקדש של מלכות יהודה הולכת להתבטל, אפילו הגזרה של גלות ישראל מתבטלת כבר. אנחנו חוזרים לימים שלפני כל הקלקולים. הקלקול התחיל ממלכת ישראל וחדר תור מלכת יהודה. אפילו את זה החזרנו עכשיו. יושיהו מולך על כולם. אז שיושיהו הולך לחולדה ולא לירמיהו, שתי הסיבות מורות לנו שיש אפשרות לתיקון. שיש אפשרות לתיקון. בניגוד למה שראינו בגמרא ביום, שיושיהו לכאורה משלים עם הגזרה של החורבן.
אבל יש לשאר שלא כל בני ישראל... של
10 השבטים.
של 10 השבטים גלו מהארץ. שלא ישנו פה את האלפים, אנשים בכל זאת.
אז זה יש פירושים שונים, יש פירושים שונים. כמו שראינו, שכתוב בפירוש שבאו אנשים מאפרים ומנשה לפסח של יושיהו.
כן.
זה כתוב בפורש. אז יש כאלה שאומרים באמת נשארו קצת בערים,
בו,
כל מיני אנשים, ויש כאלה שאומרים, זה אלה שחזרו, שירמיהו החזיר.
כפה.
אז,
זה נוסף.
אז האם יש לנו כאן, שוב, יושיהו משלים עם הגזרה, או מנסה להחזיר את המלכות למצב המתוקן שלה? עם ביטול כל הקלקולים, כמו שראינו, הכירה מהשורש של כל הקלקולים של תקופת המלכים, הכירה של הבמות של שלמה, הכירה של המזבחות של ירובעם, הכירה אפילו של הפיצול בין הממלכות. עד כדי כך. אז בואו נראה מה זה גניזת הארון. בואו נדבר קצת, דיברנו על גניזת הארון כמשהו שמבטא את ההשלמה של יושיהו עם הגזרה. הרמב״ם מביא את העניין הזה בהלכות בית הבחירה, פרק ד' הלכה א'. כותב כך, אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, ועליה היה הארון מונח. איזה אבן זאת? אבן השתייה. ולפניו צנצן את המן ומתי אהרון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב. אז רגע, מי משלים פה עם גזרת החורבן? יושיהו? כבר שלמה.
שלמה
המלך כבר יודע שהמקדש סופו להיחרב. בנה מקום לגנוז בו אהרון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. אז הוא חפר מחילות כאלה מתחת לקרקע, מתחת למקדש, ובנה שם מקום לגנוז את הארון, כי הוא ידע שיגיע חורבן ויצטרכו לגנוז את הארון. ויושיהו מלך ציווה וגנזו אותן במקום שבנה שלמה, שנאמר ביום הלווים המבינים לכל ישראל הקדושים, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. מה זה הבית שבנה שלמה בן דוד? המחילות האלה. המחילות. אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם לוקחם. אז רגע, הנה, יש לנו פה הערה של אודרי בצ'אט. שמעתי שיעור של הרב ברקוביץ' על מזמור פי ג' כן, הוקים בה גויים לחלתך וכו'. סליחה, על... כן, הוקים על דו מילך, הדרכה של שקוד קל. שהגויים ממש חיפשו את ארון הברית והתייעצו על צפוניך. נכון, צפוניך, זה משהו צפון שם. שאמרו נרשה לנו בנאות אלוקים, שארון כבר היה מוצפן. יפה? יפה? דבר בשם אומרו. אז הם מחפשים ולא מוצאים כמובן, ודרך אגב, לפי הרמב״ם, אין בכלל מצווה לבנות ארון. כל הכלים יש מצווה לבנות. כי אחרי החורבן יהיה בית שלישי בעזרת השם, צריך לבנות כל הכלים. אין מצווה לבנות ארון. למה אין מצווה לבנות ארון? כי יש ארון. מה יקרה אם הוא יישבר? הרמב״ן בהשגות, בספר המצוות, שואל, מה יקרה אם הארון יישבר, יאבד, יישרף, משהו?
לא יישבר.
לפי הרמב״ם, הארון נצחי.
מה שישניהו עשה את זה, כאילו, שאם ייקרך חורבן, ושאחר כך יבנה בית המקדש, ילכו, יוצאו את כל
נכון, הדברים נכון, האלה. נכון, נכון, נכון. אבל זה שיושיהו עושה את הצד הזה, זה אומר שהוא משלים עם, עם, עם הגזרה של חורבן.
והוא מקבר, מתפלל, שיבנה...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז הנה, אני אמשיך את הנקודה שלך. אתה מציין פה שבעצם... הפעולה הזאת יש בה השלמה עם החורבן, אבל יש בה גם איזושהי הכנה לבניין העתידי.
עתידי.
נכון? זאת אומרת, זה אומר שאנחנו נוכל להשתקם מכאן. אם אני גונז את הארון, זה סימן שאני מכין אותו לעתיד. ותראו, הרמב״ם כותב גם, בהלכות בית הבחירה בפרק ו', יש, הוא מדבר על קדושת ירושלים והמקדש, אז הוא כותב, במה נתקדשה ירושלים? בקדושה ראשונה שקידשה שלמה. כן? שלמה, שהוא בנה את המקדש, הוא קידש את הר הבית, את המקדש, ובעקבות זה כל ירושלים התקדשה, שהוא קידש העזרה בירושלים לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הקדושה הזאת ששלמה קידש את ירושלים, היא קדושה שמתקיימת לנצח. ברגע שהוא קידש את ירושלים, הקדושה שלה נשארה. ולכן הרמב"ם כותב שם, איפה שדילגתי, שמקריבים קורבנות אף על פי שאין בית בנוי, ואוכלים קודשים בתוך החומה, אף על פי שאין שם בית. זאת אומרת, אפשר... הקדושה של ירושלים נשארת גם עכשיו. יש כאלה שאומרים, דרך אגב...
גם בלי הבית.
גם בלי הבית. יש כאלה שאומרים, דרך אגב, יש כאלה שנוהגים ככה, למעשה, בסוכות. הרי בסוכות אנחנו נוטלים לולב, לולב ניטל במדינה יום אחד ובמקדש שבעה, כן? התורה אומרת, הוקחתם לכם ביום הראשון, פרי יצדה וכו' וכו', וסמכתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. זה לפני השם במקדש. המצווה היא כל שבעה, ובמדינה, מחוץ לירושלים, רק ביום הראשון. אז שמחרב בית המקדש, תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל כל שבעה, זכר למקדש, נכון? אבל זה אומר שביום הראשון, שאני נוטל לולב פה ברחובות, ביום הראשון נקיים מצווה דאורייתא, ושרב מצווה דרבנן, תקנת רבי יוחנן בן זכאי. בשנים שבהם יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, בעצם אני לא מקיים מצווה, אני לא נוטל לולב בשבת, אז אני לא מקיים את המצווה דאורייתא באותה שנה. לא מקיים בכלל את המצווה דאורייתא, מקיים רק מצד רבנן בשאר הימים. יש כאלה שנוהגים ללכת לנסוע במיוחד לירושלים וליטול שם לולב בשאר הימים. למה? כי לפי הרמב״ם, רק לפי הרמב״ם, קדושת המקדש כוללת את כל ירושלים. ולכן, כיוון שהקדושה הזאת לא בטלה, אז המצווה חל מדאורייתא בכל ירושלים, כל שבעה. ואז, בשנים שאין לי הזדמנות לקיים מצד דאורייתא, מחוץ לירושלים, לפחות אני קיים מצווה דאורייתא בתוך ירושלים, בשאר הימים.
אני לא מבין, כי אלה שהדעה שלהם, אומר שהם לא... אני מתאר לי שהם לא הולכים, לא עולים להר הבית.
נכון.
למה, איך הם יכולים לעלות לירושלים? זה אותו...
לא, 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 יש קדושות שונות, יש שלושה מחנות, יש מחנות שונים. להר הבית אסור להיכנס בתומת מת. בתומת, סליחה, בתומות קרי וכדומה. בתומת מת.
השכינה בכל ירושלים.
אבל לא, גם בזמן המקדש, היו לנו הלכות. הר הבית זה תומת מת, אסור להיכנס תומת מת לעזרה, כן? ובתומות אחרות אסור להיכנס להר הבית. ולירושלים, רק מצורה נשלח מחוץ ירושלים. אז אני יכול להיות בירושלים, אין לי בעיה. הכל בסדר, תודה. עכשיו הרמב״ם אומר, הרמב״ם מחלק, יש לנו קדושת ירושלים, המקדש וירושלים אצל הרמב״ם, ויש לנו קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל עניין מצוות התלויות בארץ, כן? קדושת ירושלים והמקדש זה לעניין קודשים קלים וכדומה וכל המצוות האלה. בעניין קדושת ירושלים הרמב״ם אומר שהקדושה הראשונה שקידש שלמה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא בכל הדור, היא לא מתבטלת בחורבן. הקדושה של ארץ ישראל, הרמב״ם אומר, הקדושה שקידש יהושע את ארץ ישראל, היא בטלה בחורבן. ברגע שגלו היא בטלה. רק הקדושה השנייה שעזרא קידש, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אז זה הרמב״ם אומר. ולמה אני אומר במקדש בירושלים שקדושה ראשונה קידשתן לעתיד לבוא? כן, והוא שואל שם, ובארץ ישראל אני לא אומר ככה, אבל מה שחשוב לי זה מה שאומר על ירושלים, מקדש בירושלים. לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים בקדושתן הם עומדים. זאת אומרת, ברגע ששחטה השכינה על בית המקדש, בין אם בית בנוי שם, בין אם הוא שומם וחרב, השכינה לא זזה משם. וכיוון שהקדושה תלויה בשכינה, אם השכינה לא בטלה, הקדושה לא בטלה. מה מחזיק את השכינה שם? הארון שנגנז. גנוז שם ארון. זאת אומרת שהקדושה שהייתה גלויה בזמן הבית, היא גנוזה עכשיו, אבל היא לא נעלמה, היא שם. היא גנוזה, היא נסתרת. אולי זה מה שרבי עקיבא רואה, כן? רבי עקיבא שהוא מסתכל, הוא רואה את הקדושה הזאת, שכולם בוכים, שרואים שואל יוצא מבקשה נגשים. מה?
תלוי בארון בעצם?
יכול להיות. יכול להיות שהארון הוא מה שמסמל את הקדושה שנשארת שם.
כי הוא גם קיים לנצח.
כן, בדיוק. זה מבטא את הקדושה הנצחית הזאת, השכינה הנצחית הזאת שנמצאת שם. ואתם יודעים, זה כתוב, אף על פי ששוממים, בקדושתם הם עומדים. השמותי את מקדושיכם. הקדושה לא תלויה בנוכחות הפיזית של בניין בית המקדש שם. היא נמצאת שם ולא זזה משם. רגע, ראיתי דבר יפה של הרב סולובייצ'יק, ספר, הוציאו כל הספרים שלו עד ה... אוצרות הרב, אני חושב, איזו סדרה כזאת שמוצאים בשנים האחרונות. אז יש כרך בחות תבכה עם הסברים שלו להקינות. אחד הכרכים, וקראתי אתמול. אז הוא מביא שם מהסבא רבא שלו, בית הלוי, שהוא הסביר שדווקא זה, אנחנו יודעים שבהשימותי את מקדושיכם, ושממו עליה אויביכם, נכון? שממו עליה אויביכם, רש"י אומר זאת ברכה לישראל. שארץ ישראל לא מקבלת אף אחד, אף אחד מהאויבים לא יוכל להתיישב בארץ ישראל ולהצליח, רק עם ישראל מצליח בארץ ישראל. וזה דווקא מראה, השממה הזאת, היא מראה את גילוי השכינה שיש.
זה נכון גם.
כן? היא דווקא מראה שהשכינה עוד נמצאת שם, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם ולא נותן לאויבים להתבסס שם ולהצליח שם. אז הוא אומר שזה, כך הוא מפרש, הרי... אז זה היה דווה ליבנו, אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים מלחובו, אתה השם לעולם תשב כיסחה לדור ודור. ובדרך כלל אנחנו רואים את זה כניגוד. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, על הר ציון ששמם שואלים מלחובו, תרח הר ציון נראה, אבל אתה השם לעולם תשב כיסחה לדור ודור. הוא אומר, לא, זה תלוי. בגלל שהר ציון ששמם שואלים מלחובו, ואף אחד לא מצליח להתיישב בו, אנחנו רואים שאתה השם לעולם תשב כיסחה לדור ודור. אנחנו רואים שהשכינה שלך עדיין שם. מזה אנחנו רואים. כן? זה מה שמראה לנו את העניין הזה. בכל אופן, אנחנו רואים כאן שבעצם מה שיושיהו עושה בזה שהוא גונז את הארון זה להעביר גם מסר שגם אם המקדש יחרב השכינה לא זזה מפה. והברית והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לא זז מפה. הוא לא יתבטל אם יחרב המקדש. וזה גם מסר שיושיהו מעוניין מאוד להעביר. אולי אפשר להבין שהמטרה של יושיהו זה חידוש הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בפסח הוא עושה מעמד גדול של חידוש הברית. וחידוש הברית הזה יכולות להיות לו כמה פנים או כמה צורות. יכול ללבוש כל מיני צורות. יכול להיות, וזה לא מטרה שמורה יושיהו מוריד מסדר היום, שנצליח לתקן את כל הקלקולים ולהציל את המקדש. אבל יכול להיות שלא. יכול להיות שהקלקולים כל כך גדולים שכבר אין איזה תקנה. אבל גם אם אין איזה תקנה וגם המקדש יחרב וגם יצא לגלות, הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא קיימת. אנחנו יוצאים על מנת לתקן, על מנת לבנות מחדש, על מנת לחזור. וזה מסר שהוא רוצה להעביר. זאת אומרת, חידוש הברית הוא לאו דווקא חייב להיות עם מקדש בנוי. הוא יכול להיות באחת מהדרכים האלה. וזאת כל הפעולה של יאשיהו. היא יכולה ללכת לכאן או לכאן. כן, ואפשר לראות את זה בכמה מישורים. כן, את כל המסר הזה, רש"י אומר במידה מסוימת, בפירוש שלו על שיר השירים, תראו מקור 8, דודי שלח ידו מן החור, כן, יש שם כל דודי דופק וכו'. מה קרה שדודי שלח ידו מן החור? זה הרי כשפשטתי תוקנתתי איך החל בשינה, ואז קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמק עבר, כן. כי מה קרה שם? היה שם פספוס. החרמנו את המועד, נכון? רצינו לפגוש את הדוד, אבל החרנו את המועד והוא כבר הלך. זה מה שקורה כאן, נכון? אז רש"י מסביר ככה, מה זה הדודי שלח ידו מן החור? כשאמרתי, רחצתי את רגליי ולא אפתח לך, נכון? רחצתי את רגליי, הכרחה תנפנה, הכרחה תנפן, כן? ולא אשוב מן עבודת אלילים שבחרתי בה. לא, זהו, אני בעבודה זרה כבר שקועה. אז שלח ידו, דודי שלח ידו מן החור, והראה נקמתו בימי אחז, והביא עליו חיל מלך ארם, ויקובו, והיה איש שבמנו שהביאה גדולה, והרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף יום אחד. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להביא פרעוניות, להגיד לנו, לא מקובל עליי, זה שאת לא פותחת לי את הדלת. ומאיימו עליי, בא חזקיהו בנו, ואז יש פה התעוררות. כן, אחרי הפרעונות שבאה לאחז יש התעוררות. בחזקיהו בנו, ושב בכל לבבו לדרוש את לקדוש ברוך הוא. בכל דור שלמים, לא קם דור בישראל כמותם. כמו שפורש בחלק. בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו עם הארץ מגבד ועד אנטיוכיה. לא מצאו איש ואישה שאינם בקיאים בהלכות דומת טהרה. וזהו, וידיי נטפו מור. כן, מה יאמרו עליי? קמתי אני לפתוח לדודי, נכון, ידיי נטפו מור. ידיי נטפו מור זה התורה הזאת שהיה בהם. אף יאשיהו נאמר בו, כמו לא היה לפן המלך, כי ראה פורנות שבעל מנשה ועל המון, לקיים שלח ידו מן החור, ומה יאמרו עליי? זה התגובה, זאת אומרת, חזקיהו זה התגובה לאחז, ויאשיהו זה התגובה למנשה והמון, שאחרי הקלקול הזה, ודודי שלח ידו מן החור, מאה ימו עליי. יש פתאום איזו התעוררות לחזור. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. זהו, פספסנו. לא ביטל גזרתו, שנאמר בחזקיהו, הנה ימים באים וניסה כל אשר בביתך. נכון, ראינו שבאו שליחי מלך בבל, והוא הראה להם את כל האוצרות, וישעיהו אמר לו, יום אחד הם יבואו ויקחו את הכל. ומבניך אשר תוליד, אלו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ואף ביושיהו אל ידי חולדה הנביאה, הנה אני מעבירה אל המקום הזה וליושביו. ואומר, וחמור לא היה לפניו מלך, אך לא שב השם אחרון הפה הגדול, אשר חרב ביהודה על כל הכעסים. זאת אומרת, למרות שהוא קמתי אני לפתוח לדודי, הוא תיקן, לא שב השם אחרון הפה, דודי חמק עבר. על כל הכעסים אשר חסום מנשה. והיום הרשם גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירות את ישראל מה עשיתי עיר הזאת. נפשי יצאה בדברו, יצאה ממני בדברו דבר זה. כואב לשמוע את זה. ועדיין ביקשתיו ולא מצטיו. נכון? הרי אני ממשיך לבקש את השם, יאשיהו ממשיך לבקש ולא מצטיו, כי החורבן מגיע. אומר רש"י, ואם תאמר, והלא ירמיה עומד ומתנבא בימי יהויקים וצדקיהו, אחרי יאשיהו כבר, שובו אליי ואשובה עליכם. יש עדיין אפשרות לתשובה. אז איך יכול להיות שהתשובה של יאשיהו לא הועילה? אתה אומר דודי חמק עבר, הרי אתה רואה שירמיהו ממשיך להגיד להם, תחזרו בתשובה. לא לבטל את הגזרה, אלא להקל את הפורענות ולהכין מלכותם בשובה מן הגולה, לנוטעם מעין נטישה ולבנותם מעין הורס. זאת כבר הכנת התשתית לתיקון שצריך להיות בגולה כדי שנחזור במצב יותר מתוקן. שירמיהו אומר להם שוב ואולי ואשוב עליכם, הוא אומר, אני לא יכול להבטיח, זה לא ימנע את החורבן. אבל עדיין אתם צריכים לשוב. החורבן קורא לכם לשוב. החורבן אומר שאתם צריכים לעשות פה איזושהי עבודה. מה בעצם החורבן אומר? החורבן אומר שאי אפשר לתקן את זה כמו שזה עכשיו. זה לא מוותר על התיקון. זה אומר שאי אפשר לתקן את זה בצורה שזה עכשיו. צריך לשבור את זה ולבנות אחרת. אבל זה לא אומר שוויתרנו על התיקון. ולכן דווקא לפני החורבן, אפילו אם השלמתי עם גזרת החורבן, או אפילו דווקא אם השלמתי עם גזרת החורבן, אני צריך לעסוק בתיקון. אני צריך לבנות את התשתית כדי שהחורבן הזה יועיל ויתקן, ולא חלילה כביכול יגמור את הסיפור. ויאשיהו עושה את זה בכמה דברים, אולי אפשר עכשיו להסביר כמה הדברים שראינו, לאור ההבנה הזאת שהמטרה של יושיעה, ושוב, אני לא חושב שהוא מוריד מהפרק את האפשרות שאולי התשובה שלו כן תועיל. אבל הוא יודע שגם אם זה לא ירד מהפרק, גם אם זה ירד מהפרק, והתשובה לא יכולה להועיל ולבטל את החורבן, היא תועיל לזה להקים, לצאת לגלות מתוך מצב יותר טוב. עכשיו יש לנו, ראינו כמה דברים. ראינו את הדרשה שירמיהו הלך להחזיר את עשרת השבטים, ויושיעהו מלך עליהם. איך זה מועיל לנו? כן, אם הגזרה נגזרה. יש, כמו שאמרנו, זה מתבסס על הפסוקים שראינו בעיקר בדברי הימים שיושיעהו, גם המלכים ראינו שיושיעהו הולך לשומרון ומנצל שם את המזבחות ואת את המזבח של אחיו וכולי, של ירובעם. אבל גם על עוד פסוקים שראינו שמגיעים אנשים מאפרים מנשה. וגם בהמשך, בקרב שהוא נופל, הקרב הזה הוא במגידו. מגידו זה בשטח מלכות ישראל, זה בצפון, כן? בשטח מלכות ישראל, מה הוא עושה שם? מה מפריע לו שפרעון עובר שם? כי הוא כביכול המלך של האזור הזה. וזה אומר שהוא מצליח כנראה גם לכבוש את האזורים האלה. הרי מי שלט שם? אשור שלטו שם. מלך אשור בא, כבש את האזור הזה והגלה את מלכות ישראל, את עשרת השבטים. אז זאת אומרת שיושיהו כנראה כן מצליח, אנחנו נראה בהמשך, שאנחנו בתקופה של מאבק בין מצרים ואשור, שגם בבל נכנסת פה לסיפור. סליחה, מצרים ביחד עם אשור קצת, בבל נכנסת לסיפור, כולם מלחמים נגד בבל, אבל אשור נחלשת, הכוח שלה כמעצמה אזורית מתחיל להיחלש, ויושיהו מצליח לכבוש יותר, אז זאת אומרת, יש איזושהי תורות. עכשיו, ראינו משהו דומה לזה, שגם במלכות ישראל לפני החורבן, היה פתאום איזה כיבוש ככה מאוד רחב. ראינו את זה אצל ירובעם בן יואש, מלך ישראל, אם תסתכלו גם מלכים ב' פרק י' ד', אני חוזר אחורה, לסוף תקופת מלכות ישראל, זה ממש אחד המלכים האחרונים לפני גלות ממלכת ישראל, המלך האחרון לבית יהוא, וכתוב אצלו ככה, מלכים ב' פרק י' ד', פסוק י' ד', מלכים ב' פרק י' ד', כן? פסוק כף ג', מלכים ב' פרק י' ד', בסדר? פסוק כף ג', כתוב שם, בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. והיה שרה בעיני השם, לא שרה בחטות ירובעם בנבט אשר חטאתי את ישראל. זאת אומרת, זה לא מלך צדיק שמגיע לו הרבה דברים, ובכל זאת, הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגיעת חפר. למה הוא זוכה לכיבוש כל כך רחב? כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ונוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. אז דיברנו על זה שיש לפני היציאה לגלות, לפני החורבן, איזושהי הערת פנים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני לא נפרד ממכם. זה איזו מתנה כביכול, מתנת פרידה כזאת, שאומרת אני זוכר אתכם ואני רוצה אתכם בחזרה. כן, יש איזו הערת פנים כזאת. אז אפשר להבין את כן, את זה ביחס ליושיהו גם, שאולי היכול שלו לכבוש עכשיו את השטח של מלכות ישראל ולהחזיר אותו תחת מלכותו, יש בו משהו מהערת הפנים הזאת. אבל כמובן שקשה להשוות את יושיהו לירובעם בן יואש שכתוב עליו היה שרה בעיני השם. ואצל יושיהו יש פה איזושהי זכות יותר גדולה, ואולי קשורה, כמו שאמרנו, לביטול ההפרדה הזאת והפיצול בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, הפיצול בתוך עם ישראל. יושיהו רוצה שעם ישראל יצא לגלות כביכול כעם אחד, למרות שהיו פה שתי גלויות שונות, ואנחנו יודעים שגם בחזרה שלהם בבית שני, וגם בימינו, צערנו, זה בעיקר מלכות יהודה, אבל יושיהו רוצה כאן, הברית של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נאמר על חידוש הברית, כן? ודיברנו אז אצל ירובעם בן יואש גם על ברית אבות שיש כאן, שהיא מעבר לזכות אבות, הברית הזאת קיימת עם כלל ישראל. יושיע רוצה לכלול את כלל ישראל בחידוש הברית הזאת. זה דבר אחד. עם ישראל יישאר מאוחד בגלות, זה חלק מהכוח והסוד של עם ישראל, גם שהוא יתפזר לגלויות שונות, שהוא תמיד נשאר עם אחד בין כל הגלויות שלו. דבר שני, ראינו את איך שלא נבין את הסיפור של מציאת ספר התורה, בין אם זה ספר תורה שפעם ראשונה שהוא רואה, בין אם זה לא פעם ראשונה, אבל ראינו שיושעיהו משתמש בו לחידוש הברית, לקריטת הברית מחדש עם הקדוש ברוך הוא. הברית הזאת מבוססת על התורה. יושעיהו מדגיש שהיא מבוססת על התורה, והכוח שהחזיק את עם ישראל בגלות הוא התורה. ולכן יושעיהו מחזק ומחדש את המחויבות לתורה. לא שר ימין ושמאל, זה חלק מאותו יסוד של הדבקות בתורה, שכמובן התבטלה, גם אם מנשה לא יצטרך להכחיד את כל ספרי התורה והיו ספרי תורה, אבל כמובן שהמחויבות הזאת התבטלה בימי מנשה ובימי המון, ויושיהו לקראת הגלות, ושוב, אם זה יתקן את הדור הזה נפלא, אבל גם אם לא, לקראת הגלות חייבים לחזק את המחויבות לתורה, ואנחנו יודעים שתורה שבעל פה מתחילה להתפתח בדיוק מגלות בבל, סוף גלות בבל, שיבת ציון, אנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר וכולי, זה התחלת ההתפתחות והפריחה של תורה שבעל פה. אולי זה מתחיל כאן אצל יושיהו, כן? אולי בהקשר הזה נתפוס את יושיהו קצת כמו רבן יוחנן בן זכאי בבית שני. יושיהו בבית ראשון, קצת כמו רבן יוחנן בן זכאי בבית שני, שהרי רבן יוחנן בן זכאי בבית שני, גם מבין שהחורבן כבר נגזר.
לא היה תל יב, לא היו יב.
נכון.
עזר חזר ומצא שממה מוחלטת.
נכון.
כולל ידי ספרי תורה ואף אחד לא קרא עברית.
נכון, נכון, נכון. אבל אולי חיזוק...
הוא מביא את זה מבבל.
בסדר. אז זה צידה לדרך שיושיהו נותן לעם ישראל שהם יוצאים לגלות. בסדר? כי הוא מבין שזה הכוח שהחזיר אותם. זה הכוח שיחדש אותם. אנחנו יודעים שרוב התורה שבעל פה התפתחה וגדלה ופרחה בגלות, בשנות הגלות.
שיחזיק את העם בחוץ לארץ. יהודים.
נכון, בוודאי. אז זה, וזה גם מה שיביא את התיקון. וזה גם מה שיביא את התיקון. אז יושיהו מכין את זה, אז אנחנו רואים פה את יושיהו קצת כמו רבן יוחנן בן זכאי, כן? שבעצם מבין שהחורבן מגיע, ואומר, בוא נראה אם אנחנו בונים את עמוד השדרה הרוחני של עם ישראל, את עבודת השם של עם ישראל, בלי מקדש. כן? זה מה שקצת עושה פה יושיהו. דבר שלישי, זה מה שראינו עכשיו, העניין של השראת השכינה, גניזת הארון והשראת השכינה בירושלים, שלא מתבטלת גם אם חרב המקדש, שזה החזיק את עם ישראל בעצם בהפניה שלהם. הרי אנחנו יודעים, אז מקום המקדש, שלמה מציין אותו כמקום של תפילה, כמקום שפונים אליו לתפילה. כל תפילת שלמה בחנוכת המקדש לא עוסקת בעבודת המקדש, אלא עוסקת בתפילה אל המקדש. בתפילה כלפי המקדש, נכון?
כל אדם שיבוא...
בוודאי, בכל מקום הוא פונה למקדש. הייתי חושב שחלילה כשחרב המקדש, כבר אין לאיפה לפנות. לאיפה נפנה? שלמה אמר, בניתי מקדש. עכשיו כל אחד יכול לפנות לפה. אז אם חרב המקדש, לאיפה אני פונה? למה שאני אפנה לשם? זה מה שיושיה עושה. הוא גונז את הארון ואומר, הקדושה נשארת פה, אנחנו עדיין פונים לפה. אתם יודעים, אנשים שואלים אותי לפעמים, איך ייתכן דבר כזה, שאחרי 2000 שנה, עם שרחוק מהארץ שלו, הלך לארצות אחרות, התיישב, השתקע שם, אחרי 2000 שנה עוד חוזר לארץ. הוא אומר, אנחנו מטפטפים את זה כל הזמן, לירושלים, איך ברחמים תשוב, נכון? אנחנו כל הזמן חוזרים ומטפטפים לעצמנו, שאנחנו צריכים, שהקדוש ברוך הוא יקבץ הגלויות, ואנחנו נחזור לארץ ישראל, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. זה משהו שטבוע בכל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא על הגלובוס. וחלק מזה, זה באמת מה שיושיהו עושה כאן, שהוא אומר, המקדש, גם אם הוא שומם, זה הכתובת שלנו. לשם אנחנו עושים את זה. בכל מקום שאתה בעולם, אתה שייך לירושלים. אתה לא בבית.
יש
להגיד
דבר שזה תלוי בארון. כמו שהקדושה והשתידה אינה תלויה בבניין של חבים ועצים,
נכון.
היא לא תלויה באיזה ארון עד.
לא, הארון מייצג את זה. היא לא תלויה, זה לא
שם.
נכון, נכון, נכון. אהרון מייצג את זה. דרך אגב, הרמב״ם מדבר על קין והבל בהקשר של המזבח, לא של אהרון. זה שיעור בפני עצמו. מה זה אהרון ומה זה המזבח אצל הרמב״ם. נכון. מה זה אהרון ומה זה המזבח.
מקום לתפילה גם אז.
נכון, נכון. אהרון אולי מייצג את הנצחיות הזאת. זה מה שאני רוצה להגיד. אהרון מייצג את הנצחיות הזאת. הוא לא יוצר אותה, הוא מייצג אותה. ולכן הוא לא יכול
הוא לא יכול להישבר, הוא לא יכול להישרף, לא יכול לקרות לו כלום. כי זה נצחי, כי השכינה לא בטלה. זה לא שהשכינה לא בטלה בגלל אהרון. אהרון לא מתבטל בגלל השכינה. נגיד את זה ככה. הוא מייצג את הנוכחות הזאת. בסדר? וזה מסר של יושיהו, שהוא אומר, גם אם המקדש יחרב, אנחנו פה, השכינה פה. זה לא נעלם. זה מה שמייצג את זה. גם שאהרון לא במחילות, אלא הוא במקדש. הוא לא... הכוח שלו זה לא בו עצמו, הוא הציווי של הקדוש ברוך הוא, שכך שורה שכינה. ואולי גם קריאת הברית הגדולה שיושיה עושה בפסח, וראינו שבהקשר הזה של הפסח כתוב שהוא גנז את הארון, או חזן מפרשים שהוא גנז את הארון, זה שוב, זה מעמד של קריאת ברית. פסח הוא תמיד מעמד של קריאת ברית, זה אפשר לדבר על זה נפרד, אולי לפני אחד הפסחים נעשה איזה שיעור, כל הפסחים בתנך שמופיעים, זה איזושהי קריאת ברית מחודשת שבאה לקיים, לתקן זה משהו, וקריאת הברית הזאת היא שוב, לאו דווקא תלויה בזה שהמקדש ימשיך להתקיים. היא איזשהו מעמד שצריך להתקיים גם לפני היציאה לגלות. עכשיו, פה אולי נסיים בנקודה, לא יודע אם נסיים כי יש לנו עוד כמה מקורות לקרוא, אבל למה באמת בסוף זה לא עובד? למה בסוף התשובה הגדולה הזאת של יושיהו, שהיא מאוד יסודית גם מכורה, מאוד עמוקה, היא ממש מבאר את כל הזה, למה הקדוש ברוך הוא כביכול מתעלם מזה? למה זה נשאר רק במישור של, אוקיי, ניתן לכם צידה לגלות, ולא מתקן ממש, הרי לכורה, זהו, הוא הצליח ללחם בהכל. ראינו אתמול בקינה, שכתוב, שהוא קם לגדור, לא קם כמותו מימות אביגדור, ככה קינה אומרת שם, אצל קונן ירמיהו על יושיהו, דבק בו חטא ליצני הדור. טוב. שמשהו שמו על הדלת לסגור. יש כאן, אנחנו נראה את זה אחרי זה, אתם יודעים מה זה, טוב, יש פה שני מקורות, נשאר את זה לשיעור הבא. יושיהו הצליח באמת מרשות הרבים לבאר את כל העבודה זרה, אבל בתוך הבתים אנשים עוד השאירו, כן? כמו שהם היו שמים על הדלתות, אנחנו נראה את זה במדרש, על הדלת מבפנים היו שים צלם של עבודה זרה, היו באים הפקחים של יושיהו לבדוק, פותחים את הדלת, לא רואים שום דבר, סוגרים את הדלת, יש בפנים צלם של עבודה זרה. כי הוא הצליח לרשות הרבים לבאר לגמרי את העבודה הזרה, זה הקינה, לא זוכר, יהודה א', לא בסוף, היא איפשהו יהודה א' אולי, משהו כזה בבוקר. מה? תביא,
סליחה לגע, כלפי חוץ, נראה אחרת, בפנים.
כן, הדלת, בצד הפנימי של הדלת, היה צלם של עבודה זרה. אז שפותחים את הדלתות, לא רואים את זה. אחרי זה מסוגרים את הדלת בתוך הבית, והם רואים את זה. אז זה
שהוא גנס את
הארון
ואומר
שהוא
בעצמו,
הוא
לא ציפה שזה
יצליח. אז אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, איך הוא ראה והעריך את המצב, בסדר? אני אומר, הוא הלך פה על שני תרחישים שיכולים להיות. או שבאמת מה שהוא עושה יצליח ויבטל את החורבן, או שבאמת זה כבר מאוחר מדי. רגע. כן. וקונן ירמיהו על יושיהו, איכה אלי קוננו מאליו, בן 8 שנה החל לדרוש מאלוקיו, כן, ראינו, בן 8 שנה המלך, הוא כבר התחיל, בני חם בעוברם חנו עליו, זה מצרים, שהמיתו אותו, לא הוזכר לו סיגוי מפעליו, הוא מת למרות כל המפעלים הגדולים שלו. גם בכל מלכי ישראל אשר קמו לגדור, לא קם כמוהו מימות אביגדור, אביגדור זה משה רבנו, לא קם כמוהו מימות אביגדור, אמר קלב. מי ימות משה לא קם כמור, זה דבר שנאמר רק על הרמב״ם, תראו איזה מעלה זה. דבק בו חטא ליצני הדור אשר קמו אחר הדלת לסדור, כן, זאת אומרת אחר הדלת הם שמו את
זה מדרש,
אנחנו נראה את זה באחר רבה, כן, זה שבוע הבא אנחנו בעזרת השם נרחיב בזה, בגלל זה הוא גם נופל בקרב, בסדר? וזה אומר שהתיקון שלו הצליח, אבל לא הצליח לעקור את מה שהיה טבוע מאוד מאוד חזק אצל העם, האמונה הזאת בעבודה זרה. ואולי בגלל זה, ונרחיב על זה בשבוע הבא, יש פה את הקינה הגדולה שויקונן ירמיהו על יאשיהו, כי יאשיהו מת בגיל 39. אולי אם הוא היה מצליח, אם הוא לא היה נופל במלחמה הזאת, והיה מולך עוד 20 שנה, והיה כבר דור שנולד תחת מלכות יאשיהו וגדל תחת מלכות יאשיהו, גם זה היה מצליח, גם את זה הוא היה מצליח לעקור, ואז הוא באמת היה מצליח כבר לבטל אפילו את גזרת החורבן. ולכן שיאשיהו מת, ירמיהו מבין שהתקווה האחרונה עבדה. ופה מתחילה קינה של איכה. פרק ד' באיכה, איכה יועם זהב, רש"י כותב שם שזאת הקינה של ירמיהו על יאשיהו. ששם הוא מבין שנסתם הגולל, במיטתו של יאשיהו. אז אנחנו צריכים לדבר על המלחמה הזאת, עם, למה יאשיהו יוצא למלחמה הזאת, ולמה זאת הגזרה. ערב טוב.